המושג הראשון שלהם. כל מיני פסוקים או מובאות או קטעים שאתה מעיין בהם בהקשר, בטקסט שמופיעים, יש להם הוראה אחרת או עיון אחר, ואילו כיוון שהלב גס בהם ומכירים אותם וכולי, אז לפעמים מאבדים את ההוראה המקורית. ואיתן לך, ואיתן לך מכירים כמובן ממוצאי שבת, מכירים מברכות, הספרדים מכירים את זה מהחתונה כשמברכים את הזוג, ואז ממילא כשאתה בא לבדוק בתורה עצמה, נשאל שאלה פשוטה ביותר, מאיפה מתחילה ברכת יצחק? נראה איך כתוב בתורה, ויגש וישקלו וירח את ריח בגדיו ויברכהו. הרי כל הזמן, כל הדיון מתנהל מסביב לברכה. הוא מבקש ברכה, הוא אומר בבוד, אבל ברכה, בסדר. אז יש כל מיני הכנות, להבין את ההכנות זה סוגיה בפני עצמה. אבל גמרנו, נגמרו כל ההכנות, נגמרו כל האחינה, גם יין, שותה, הכל. ואחרי זה הוא מבקש ברכה, והנה כתוב בתורה, ויברכהו. זאת אומרת, אחרי כל מה שאכל ויגש ונשק ויריח ויברכהו, ויאמר ראה ריח מי כריח שדה אשר ברכו השם ויתן לך אלוקים וכו'. לכן יש פה בב החיבור, יש בעיה פה של גבאים שעשו בזה שישי, אבל בפשטות ויברכהו נקודותיים או מרחאות, ויאמר ראה ריח מי כריח שדה ויתן לך אלוקים ויתן השם. כל כך פשוט. זאת אומרת שלפי זה הברכה מתחילה מראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. למי אמר ראה? מה טיבו של ריח השדה? אנחנו לא דנים עכשיו בהבנה של זה, אבל נדבר קודם כל בפירוש, בתרגום המדוקדק של העניין. ולפי זה באמת בחיבור שביתן לך היא מאוד ברורה. כי הפתיחה, בדרך כלל אנחנו לא מכירים שהתחלת משפט פותחת בבב החיבור. מעצם הגדרתו, בב החיבור הוא חיבור למשהו שקודם לו. אז מה שייך שיהיה חיבור אם לא קדם שום דבר? לכן זה מאוד מוזר כשדבר מתחיל בבב החיבור. בב החיבור, מעצם הגדרתה, היא מחוברת למה שבלפניה. אז אם אתה מפרש כפירוש המקובל, ואפילו החלוקה פה לקרואים, היא מחזקת את זה. כמו אשר אמרנו, וייתן לך, זה הפך להיות כבר מין סיסמה כזאת, מין איזה נוסחה. זאת אומרת, איך מתחילה ברכת ישראל? וייתן לך. מה טיבו של הבב הזה? וייתן לך. על כל פנים, אם אנחנו מקבלים את הפירוש הפשוט הזה, הכל מסתדר יפה מאוד. זה לפני שאנחנו בכלל מעיינים במפרשים. אומר השם, וייתן לך וייתן ויחזור וייתן. ראשית רבה. ולפי פשוטו, מוסף לעניין ראשון, ראה ריח בני שנתן לו הקדוש ברוך הוא כריח השדה, ועוד ייתן לך מיתה לשמני הארץ. ומדרשי אגדה יש הרבה לכמה פנים. הרשי הזה הוא לא חלק. קודם כל, הוא נוגד את הגישה המקובלת שמאומתת ברוב המכריע של המקרים. לעולם רש"י התחיל מהפירוש הפשוט. כך אומר הסרט, מפרשים. אפשר. אם רש"י נזקק לעוד דבר נוסף לפשט, או לפשט אחר, או לדרש אחר, או שלכתחילה לא עסק בפשט מפני סיבות אחרות. אז לעולם כשיש ברש"י עוד משהו, משהו לא היה חלק בעמדה הראשונה שהוא נקט. זה די הגיוני. אבל מה שקורה לפנינו הוא תמוה ביותר. רש"י פתח במשהו שהוא ודאי לא לפי פשוטו. מניין? מפני שאחר כך כתוב לפי פשוטו. אז לכאורה היה הרבה יותר נורמלי שרשי בלי לחלק הגדרות יפתח בפירוש, ומעצם הפתיחה אנחנו נדע שזה הפירוש, וכנראה הוא לא מסביע רצון ולא עונה על השאלות, אז לכן יביא רשי פירוש אחר. פה רשי הפך את הסדר, ואז ממילא מתעוררת השאלה, אם אכן רשי באמת הפך את הסדר, זאת אומרת שלא ניחה לו בפשט, אז למה בכלל הביא אותו? משמע שכנראה גם הדרש לא משיב לרוב הקושיות. אז זה מין מכנה משותף כזה, כשאתה תיקח את הדרש, והדרש הזה יש לו פה זכות עדיפות, ואף על פי כן הוא לא מכסה את כל הקשיים, ואחר כך אתה תאמר את הפשט, מנח ומנה איש איכשהו יצא משהו שהוא הטוב ביותר בנסיבות הקיימות. אז אם אנחנו מתחילים בפשט, אנחנו מבינים, הוו הוא מוסיף לעניין ראשון. העניין הראשון זה ריח מגרע שדה אשר בתחו השם, ומכאן מתחילה הברכה. וייתן לך נוסף לריח השדה שיש לך עכשיו. זה לא בא לך בברכה מעטה, אלא הגעת לך. דיינו, אם נתונים קודמים שיש לך, יתווספו לך עוד. ולכן, ואבם היא מוספת על העניינים האלה, והכל בסדר. ואף על פי כן רשי אמר לנו, אחרי שאני אמרתי לך את הקטע שבחרתי מבראשית רבה, ואמרתי לך לפי פשוטו, דע לך, מה זה רשי פה קומפוננציה? רשי פה מראה מקומות, אומר לנו, ויש עוד מדרשי אגדה רבים. ברור שכוונת רשי, יש מדרשי אגדה רבים שהם עונים לקשיים חלקיים, ורק אם אתה כאילו תחבר את כולם, אז אפשר יהיה להגיע לאמיתו של דבר, לנקודה. יצא לבר רבים פשט אחרת, יש המון קטעים שיש עליהם מדרשי אגדה ורשי בכלל לא מודיע לנו, אנחנו מחפש לבד ונמצא. וחוץ מזה, מה אנחנו מרוויחים מזה שרשי מודיע? לך לחפש. בסדר, לחפש, אז נחפש בכל מקרה. משמע שרשי אמר, אם אתה רוצה לחדור לפה, לך לעוד מקום. אלה הם הדברים הפשוטים מסביב לזה, ומי שירצה, יראה ברשי השלם, שכאן מצולמים המקורות שלו, כל מיני סלסולים והבנות והעמקות שמפרשי רשי דנו בהבנת הדרך שרשי נקט פה, כשהוא עשה פה איזה יסוד סלקטיבי מורכב מאוד, שרק מצביע על כמה רשי עיין עיון עמוק לפני שכתב את המשפטים האלה. יש מדרש לקח טוב, שהוא בתקופתו של רשי. אצלו מופיע הניסוח הבהיר, ויתן לך אלוקים מיטה, לא אמר ייתן, אלא וייתן. ופרש העיר, שזה לקוח מבראשית רבה שרשי הביא אותו, והמילות לא אמר ייתן, אלא וייתן, הוא דברי רבים, כי היה לו לומר ייתן השם לך, מהי וייתן, לכן דריש ייתן ויחזור ייתן. זה הבנה פשוטה בדברים האלה. בתוספת על העניין הזה יש בספרי חכמים, אלא מכיוון שהלב גס בספרי חכמים, קודם כל מכיוון שהוא מודפס כמעט בכל חומש, אלא בכל חומש זה לא מדויק, מודפס עיקר ספרי חכמים, אז יש פה כמה פרטים ביבלוגרפיים. ספרי חכמים בשלמותו על פירוש רשי שעל התורת חמש מגילות, שנתקטו מכל דברי בעלי תריסים גדולי המחברים, זאת אומרת, יהודי בשם שבתאי משורר, שלכתחילה ראה את תפקידו, ולאסוף, ללקט, ולכן גם השם ספתי חכמים. מה שחכמים אמרו על דברי רשי, ויש פה פרטים ביוגרפיים, מוצא ומפרד מולד בקליש לפני 350 שנה, אלפים תף עליה, ונפטר בברסלו, ורבו לבו לפרושו על ראש וציר פרד, נתקד 20 חיבורים בקירור, ונתפד בראשונה עם החומש, משנת נפיסה מחבר ציפו בגרב בני עצמו וכו' וכו'. זה תופעה מעניינת מאוד שעכשיו לא אוכל להיכנס לה, מסביב למערל, שהוא מגדולי הפרשנים של רשי, ועשה את פירושו גור אריה לרשי, ספר גם מחשבתי ולא רק פרשני, חלק לא מבוטל מפרשי רשי הקלאסי, הם מבית מדרש המהר"ל. זאת אומרת, חלק גם תלמידים
נטו שלהם, ויהיה לנו שלא, ויהיה לנו אולי הזדמנות בעזרת השם בפעמים הבאות להביא דוגמאות מהפירושים שלהם,
וחלק גם בהשפעתו. זאת אומרת, הוא זרק את הרעיון ואחרים הלכו בעקבותיו.
היהודי הזה, בלסיק תלחם, היה פרגי, על כל פנים הוא גדל בפרג, אולי גם שם נקרא את ההשפעה. אז אני רק ציטטתי מפה מההקדמה שלו, זה דברים ככה נלבבים.
והנה מיום עומדי על דעתי, הייתי משתי יום אחרי, שכמה פעמים ראיתי ושמעתי בהרבה קהילות, שהבחורים באים לבית כנסת ביום שבת, וזה אל זה שואלים בדברי רש"י זצ"ל, ונתן הספר לאיש לאמור, קרא נא ואמור, ואמר, אוכל וגם אקרא. יש פה כמובן שימוש מקובל במליצה, אתה מראה, באים בבוקר, הוא אומר, תגיד פשט, מה חידה שאתה אומר, תגיד, זה בעוד פרשת שבוע. אז הוא אומר, נו, אתה יכול לקרוא, ואז בכל רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים כל לעומתם, זה אומר כה, וזה אומר כה, עד שאחר כך הוכח לומר, לא אוכל כי חתום, מה, פשט להגיד ברש"י, אני אגיד לך פשט ברש"י. וכשמתחילים לעיין, רואים שהוא לא יכול להגיד. ואם יש אחד מהם שקרא קצת מהמפרשים ואומר הפירוש והפשט, ואז מרים עליו בעת ולמור, החודש הזה לכם, כזה ראה וחדש, הוא כמובן מתכוון לגמרא בשבת. זה שוב, כדי להבין את היופי של המליצה באסוציאציות, צריך לדעת את כל המקורות שמשם זה לקוח, אחרת מאבדים את כל הטעם. ואף לזאת יחד לביו, בעת הזאת חשבתי נודרים בעת צרה. ואמרתי, אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך אלך, אלך לי אל מקום אחד, בצדק צדר דוף, עד מחר מקום דפוס יפה, ועד פי סכומה שם קיצור מפרשים. וחישבתי דורות הראשונים אשר עברו ספרים גדולים, פירושים ומפרשים, פירוש של המאור הגדול רש"י אשר לביורו ולאורו אנו הולכים ונוסעים, והנה זה אמר בכו וזה אמר בכו, אך כמעט כולם ניתנו מרואה אחד אשר צץ ממזרח, כמובן נתכוון למזרחי, הוא שמש או שמש, ועבד את רבו כל הימים לרבות הלילות, הלא הוא הגאון האדיר רב אליהו מזרחי, וזרחה השמש עליו ודבריו רואים כשמש, וחיפש כל חדרי תורה ויגב וחפר אשר מצא בארות, יש לנו את הפרשה שלנו, אשר שעה ושתה מהם רש"י ז"ל, ואחריו יאיר נתיב, ועד שלא שכח אמר של זה זכה שימשו של זה, ופרו ועשו פירושים ורבו כמו רבו הראשוני בברכה, וזה יצא ראשונה סתמה כפירושו, וזה העתקתי מספר מנחת יהודה וקיצור מזרחי שנתפס אצל החומש, ומה שהעתקתי מספרים אחרים, כתבתי כל אחד בשמו בצורת שני חצאי לבנות, בסוגריים, וזה כלל, מקום שיש בספרי חכמים, הראשי תיבות האלה בסוף, הנה כאן בהקדמה הוא מספר על ספרים, וחלקם לא הגעתי אליהם, ספרים שהוא הכיר כמפרשי רש"י, ויש פה תופעה עוד יותר מעניינת, שגם בעזרת השם נדבר עליה פעם. רב אליהו מזרחי כתב פירוש לרש"י, זה תפקידו. לרב אליהו מזרחי אני מניתי כ10 ספרים שהם מפרשים את הפירוש, דהיינו מפלפלים בזה, וזה דוגמה קלאסית מה שאומר פרה ורבה, איך דברי תורה מתרבים והולכים על, על ידי העיון בהם. ואז יש פה כל מיני ראשי תיבות של כל מיני ספרים, למשל דברי דוד, דברי דוד של התז, אז כשמוצאים תז בשלחונו רוך, מה אשר לדבר, התפלפלו וידונו, יש תז על, על פירוש רש"י לתורה וכו' וכו'. בסדר, כל, כל הספרים, כל כוונתי לא הייתה כים למה שצריך לפירוש רש"י, אבל כל שמזרח או לראשון פלפלים, לא הכנסתי ראשי בנערים וכתבתי, הוא מראש אומר שיש מקומות שמפלפלים, הוא דן רק בפשט. אז נראה עכשיו, זה ההקדמה של ספתי חכמים, מה יש על המקרה שלנו. ויחזור, וקשה לו, למה כתיב וייתן דבר? אלא פירוש וייתן לך, ואם תיפסק הברכה מפני החטא. השאלה היא כמובן, אם וייתן לך, זה הרי כולם מבינים מה קורה. המושג וייתן לך יכול להתפרש כהתמדה. וזה באמת אחד הפירושים הפשוטים, נשכח מהמדרש, נקרא, כשאתה אומר, נקרא לדוגמה, ויעבדוך, אז הכוונה היא שרק קטע זמן אחד לא. זאת אומרת, תהיה פעולה מתמדת. יש בבב החיבור גם איזה משמעות נוספת של פעולה רצופה, של המשך. אז מה צריך להתפלפל בכל? אני יכול להגיד פשוט, וייתן לך. זוהי צורת התבטאות שמבקשת לבטא פעולה רצופה שוטפת עקבית. אז נגמר מה צריך לומר. אפילו אם תגיד כך הוא אומר, יש אבל שהרצף הזה, שהשף הזה ייפסק, ואם תיפסק הברכה מפני החטא, אפילו אחי יחזור וייתן. זאת אומרת, בתוך הציטוט של דברי המדרש, ייתן ויחזור וייתן. רשי כבר אמר, אז בתאמר גבלת הרי פעם אחת להיפסק, הברכה היא כזאת שגם אם תהיה סיבה להפסיק, עצם הדבר הזה ימצא דרך להתחדש. יוש וייתן על ויחזור וייתן עין. לפי מדרש רבה עול, לפי פשוטו מוסיף על עניין ראשון, רצה לומר נתן לך ברכה אחת, נקר אמר, וייתן לך עוד ברכה הזאת, ואחד מצינו אלי שברכו יש, כלומר, מדכתיב אשר ברכו שנתן לו הקדוש ברוך הוא ברכה, אשר ברכו השם שב אל בני הכתוב למעלה, כי הוא למר ריח בני אשר ברכו השם כריח שדה, שנתן לו הקדוש ברוך הוא ריח טוב. זאת אומרת, הוא אמר, וייתן לך, אם אתה מתחיל ממנו, פירושו של דבר שמכאן מתחיל שפע ברכה שלא ייפסק. אם אתה מבקש לתני, פשוטו, גם זה ימשיך להיות, אבל השאלה מאיפה המקור, וייתן לך, אז הברכה שלי המשמש את המקור. אם לפי פשוטו, אז זה מתחיל הרבה יותר קדום, ריח שדה אשר ברכו השם, ואותה ברכה שברכו השם, מה שאני מצרף לה, אני מצרף לה שהברכה הזאת לא תיפסק. זאת אומרת שהוא המתיק שלמעשה אין התנגשות חזיתית, אין איזה ניגוד גמור בין הפשט לבין הדרשה. שניהם מתכוונים לרצף. השאלה היא רק, מהי הנקודה הראשונה שממנה הרצף מתחיל? אם אני המקור ואני מברך אותך שלעולם זה יימשך, או שאני אומר לא, יש לך הרי כבר, אני מריח איך שנכנסת, נכנסה איתך ברכה. אותה ברכה שקיבלת בדרך הטבע היא תפסק אי פעם. אני תופס טרמפ על זה ואני אומר לך שהברכה הזאת תימשך, הווה אומר שלא אני מקור הברכה, אלא הברכה שאני מברך, שהברכה שהתברכת, היא תמשיך להתברך. כמובן שיש פה עוד מנגנון גדול מאוד מסביב לדברים האלה, אבל אנחנו רוצים להגיע לשפת אמת. שפת אמת עשה מהעניין הזה, מהשאלה, וזה כמובן אופייני, אני חייב לספר סיפור ששמעתי היום והדהים. יש הרי נערים ישראלים שמחפשים את עצמם, שלום אנשים בעלי נפש ונשמות ארטילאיות, ואחד מהנערים האלה עבד אי שם בהודו באיזה מנזר, באיזה דבר, הורים בלבטים בארץ פשוט דרך, איך קודם הוא לדעת איפה, לקחו אחד מחבריו שהוא גם כן גברי רבי בזה, ו עשו אותו שליח, ושילמו לו תבין ותקילים, ואמרו לו, סב, מחפש אותו. עשו דבר שהוא לא מזור, אבל הוא חיפש בכל מיני מנזרים, מכללי, זה מנזר בודי, איזה, למשל, כל אחד יפיל את הדמיון שלו, היא שם, ומתרגז לה. והוא נכנס למנזר, והוא מוצא שם, גלח, הוא מוצא שם קדוש בודי, הכל, עם כל ה... כל ההופעה החיצונית וכל הסיפור הזה, הוא מתבונן בו, הוא רואה שמחליק שפת אמת ביד. נו, אז הוא פותח בלושן קוידש, הוא מסביר לו, תשמע, אני מחפש, וזה הספר היחידי שאולי עוד יכול לעזור לי, זה חתיכת ניצוץ למצוא. שפת אמת בגור, חשב פעם שהוא יתגלגל להודו באיזה נזיר, צריכים להתפלל על הנשמה המסכנה הזאת. אבל ההרגשה הזאת שבעומק יש פה איזושהי נקודה, איזו חתיכת, עוד בית אחיזה, איזה חבל הצלה אחד שיש לו, מי יודע עד איפה זכותו של השפת אמת מגיעה בכוח האמת שהוא ניסה לנתן. ברש"י ז"ל, וייתן לך, ייתן ויחזור וייתן. ואין מובן. אין מובן, כולם מבין את הקושי. מה זאת אומרת? הוא יחזור וכשיגמור בפעם השנייה, אז הוא כבר לא ייתן. אלא מה כל הזמן ייתן? כל הזמן צריך להגיד, ייתן ויחזור וייתן 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 וייתן. מה כתב פה רש"י? אם מתכוונים פה לרצף, אם מתכוונים פה... מה הוא הוסיף? ויש לומר, כי רצון השם יתברך בהשפעתו כדי לעלות מזה נחת רוח לשם יתברך, על ידי שיוכל אדם לעבוד אותו כשיהיה לו צרכה. ובפרט השפעה בעבודתו יתברך בעצמה.
אם הוא נתן לך כבר פעם אחת, אז למה הוא צריך לתת לך פעם שנייה? המתן שלו נפסק אי פעם. ומה זה הולך על פי כמויות? זה בכלל יסוד שאפשר לשקול אותו, למדוד אותו. מתי ייגמר היתן הראשון שהוא צריך לחזור ולתת פעם שנייה? אז במדרש יש הסברים נוספים, ייתן לך דרכים, ייתן לך כיבושן, די ייתן לך קיילים. זאת אומרת, היתן השני הוא ההשלמה של משהו. אז הוא אמר, אדם מקבל מתנה. מה הוא עושה עם המתנה הזאת? הוא עושה עם המתנה הזאת מה שרצה, נותן המתנה שהוא יעשה. ואז מה קורה? הוא אומר, נותן המתנה, רגע אחד, היהודי הזה, המקבל הזה, עשה שימוש טוב מאוד עם מה שאני אומר. המקבל המתנה נותן בחזרה את המתנה. לא ייתן הנותן. במילים אחרות, כמה פה הדדיות. מבהיל, אלמלא שזה כתוב, הוא מביא ראיה מחז"ל. וזה שאמר, וכשאדם עושה רצונו, חוזר את ההשפעה לשם יתברך. כביכול התחתונים נותנים לעליונים. אדם שיודע לעשות שימוש טוב מאוד במתנה שהוא קיבל, זה עצמו נתינת מתנה כלפי שמיה. ואז מה קורה? ואז כל הזמן יש איזה מחזוריות כזאת, חוזרת השפעה ומביא התחדשות, ואז עוד פעם מקבל מחדש. וזה שנאמר ייתן ויחזור וייתן, כעניין, הוא חיפש כנראה סייעת לגישתו, כעניין שכתוב במדרש, ויאמר משה אל השם, המדרש אומר, ויאמר משה אל השם, הרבה פעמים בתורה כתוב ויאמר השם למשה לאמור. אז מה פשט שהסיסמה הרגילה זה ויאמר השם אל משה, ופתאום ויאמר משה אל השם. והמדרש אומר, משל ים שנשפך לגומה שאצלו. המדרש מתאר שמה כיצד יש ים. חוף הים, יש איזה גומה, יש איזה מערה, בסלע, איזה נקיק, והים שוטף. כשהים שוטף והגלים מגיעים, אז הם ממלאים את המערה. המים נשארים במערה, אבל בדרך הטבע, אחר כך המים חוזרים לים. אז אתה רואה איך המערה נותנת, הים הוא אינסופי, ואף על פי כן, נוצרת איזו הדדיות, שהמערה נתפסת כאילו היא ממלאה גם את החסר בים. זה הפשט אומר המדרש, ויאמר השם אל משה, זה הים. אבל הים הזה ממלא את משה, ומשה זה המערה הזאת, משה זה הגומה הזאת. אחר כך יש למשה כוח, ויאמר משה אל השם. מאיפה היה למשה תעוזה לומר? מאיפה היה מה לומר? מזה שהוא קיבל ועשה כנראה שימוש טוב במה שהוא נתן. שאז היה זה נותן לזה וזה לזה. ודאי מן הדברים הנועזים ביותר בחשיבה הזאת. דרך כלל אנחנו תופסים פחד, אימה, מה אדם יכול כלפי שמיה. ויש פה איזו תעוזה אדירה, שאם אכן אתה מקבל כהוגן את מה שנתנו לך, אז זה עצמו מביא את הנותן להיות צבא רצון ממך. המטרה שלו הושגה, ואז כמה הדדיות, ייתן לך, ויחזור ענות, מקבל וייתן. משה רבינו, הוא הרגיש את זה, כאחד פעמי, ויאמר השם למשה ויאמר משה אל השם. אבל משה רבינו, עליו השלום, הוא כללות ישראל. ולכן, מה שנאמר במשה, האיש הפרסונלי, אמור גם לגבי עם ישראל. זה ההפרש בין ישראל לאומות. כי הלא כל ההשפעות התחלתנו מטל השמיים. רק שלבסוף נתלבשו בטבע וגשמיות ונתקלקל אצל האומות עובדי עבודת גילולים, אבל ישראל מחזירים תמיד הכל להשורש, וייתן ויחזור וייתן. אצל אומות העולם זה חד סטרי, זה מתחיל מטל השמיים. אבל כשזה יורד מטל השמיים, כיוון שהם לא עושים שימוש נכון, כיוון שהם עובדים עבודה זרה, כיוון שהם לא מכירים את הכתובת הנכונה,
אז כמובן שההדדיות הזאת מתנתקת. אבל ישראל מחזירים תמיד להכל לשורש, ואז קמה פה איזה מין מעגל כזה של נתינה וחזרה ונתינה. נכתיב, אין כל חדש תחת השמש. אבל למעלה מן השמש, אבל בני ישראל שמלאים הכל לשורש שהוא למעלה מן השמש, מביאים התחדשות. איזה התחדשות? בורד חדש! תחתונים נותנים לעליונים. הם חדשים, הם מביאים חידוש. מדוע? מכיוון שהם הם עולים לנקודה הראשונה ששם חוק ההתיישנות לא יתפוס. זה נועז מאוד, תפחש למד א', עבר בין 22, 23, איך שמי יש לדבר. שנים אחרות כבר שיפץ את זה קצת, לא בצורה כל כך נמרצת. כי לכאורה אין הפרש כל כך בין ברכת יעקב לעשיו, שגם כן כתיב משמני ארץ ומטל. נו, אז מה? כי ההפרש בין ייתן ליהי, שם כתוב, משמני ארץ יהי מושבך. יהי זה קביעת עובדה, זה לא מדבר על הדדיות. לעומת זאת, המתן והמקום בזוהר. והפירוש הפשוט, כי בוודאי מה שברך יצחק ליעקב בענייני העולם הזה הוא אחר השלמות. כי אין יעקב מבקש עולם הזה קודם שמתקן עצמו כראוי בעבודת השם יתברך. כדי איתה וישב יעקב ביקש ואמר הקדוש ברוך הוא לא דיין שמתוקן לעולם הבא. הרי, חשובה, הרי שאין צדיק מבקש עולם הזה קודם שמתקן עצמו לעולם הבא. ואם יעקב קיבל מושגים שמופיעים בפרשה שלנו כגשמים, משמע שבניינים רוחנים הוא כבר היה בסדר. זה שנאמר ראה ריח, איך הוא הרכיב גם את הפשט וגם את הדרש בדברי רש"י. חז"ל אומרים, הוא יתכנס לזה בקטעים אחרים, ראה ריח מי שנכנס איתו ריח של גן עדן. זאת אומרת, מה ברור שנכנס איתו ריח של גן עדן? נכנס פה יהודי נתין בגן עדן. דהיינו, הוא כבר, ברוך נייס, הגיע לדרגות גדולות. אז מה הוא אמר לו עכשיו? אחרי שאתה הגעת ברוך נייס לדרגות גדולות, ריח מביתן פירוש אחר שיש לו שמות הראוי, הוא ברך אותו שיוכל לקבל גם העולם הזה שיהיה דבוק בכוח הנותן. הבעיה של העולם הזה יש לו חיסרון גדול, אפשר להישאר בו ולחשוב שהוא כל המציאות. מי שחי בגן עדן, מי שחי בעולם הבא, אז מעצם ההגדרה הוא מכיר את הרוחני. על הדרך שאומרים בשמו של המגי מדובנה, שאמר לגאון, מה אתה יושב בחדר בפני עצמך ולומד? זה לא קונץ, נראה אותך יוצא לחיים. אז הגאון בחוכמתו אמר לו, אני לא קונצר מאחר, אני לא רוצה להיות קונצר מאחר. אבל הוא אומר, אנחנו כן רוצים להיות קונצר. במה אנחנו רוצים לראות קונץ? אנחנו רוצים לראות קונץ, איך אנחנו חיים בעולם הזה, חיים בשמני הארץ, ואף על פי כן נותנים את המתנה הזאת, עושים איתה את השימוש הנכון. אז לכן בירך אותו שיוכל גם לקבל עולם הזה שידבוק בכוח הנותן. וזה שאין מר ויתן ולא ויתן, שיהיה לעולם אצל הנותן, יש חיבור, וו החיבור, אל מה מחוברים? אל מקור הנתינה. אם היה כתוב ייתן, אז ייתן פירושו של דבר ניתוק מגע. ויתן, דהיינו להתחבר, להתחבר למקור של הנתינה. שיהיה דבוק בשורש השם יתברך שממנו הברכה. וזה שנמר ויחזור ויתן, כי המקבל מתנת השם יתברך כראוי מעלה נחת רוח ליוצרו, ועל ידי זה נותן לו יותר, נותן לו יותר הקדוש ברוך. זה פירוש ויחזור ויתן, שיבוא בחזרה הקבלה אל השם יתברך הנותן. אתה גם כן הופך להיות ישראל, תנו עוז לאלוקים, דהיינו תנו מן. אז כמובן הפשט הפשוט בתנו עוז לאלוקים, תנו דברי עוז, תנו דברי שבח. בזוהר כתוב תנו עוז לאלוקים בהוראה עליונה. גם אתם, ישראל, מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. להבן, בגלל הנועזות שבדבר הזה, הוא ביקש להעמיק יותר. ויתן לך אלוקים במדרש, ייתן ויחזור ויתן, ייתן לך אלוקותו, פירוש. וגם בעשיו אמר משמני ארץ ומיטה לשמיים. אז מה זה התחיל מפה, ואיפה זה מתחיל? והמפרשים עסקו הרבה בהבדל בין הברכה שיצחק אמר ליעקב לדודו של עשיו. אך ההפרש הוא הנתינה. במילת המפתח אין החינמי. היסודות הפולקלוריסטיים שרואים את ויתן לך
כסמל וכביטוי לברכת יצחק, אין החינמי, בצדק. הכל תלוי במושג המתן. ההפרש הוא הנתינה, שבירך ליעקב שיהיה לו דביקות בקבלת השפע מיד הנותן ברוך הוא, וזאת עיקר הברכה. והמילה ויתן נחת כל הברכה. תמיד יש לו דביקות בשורש השפע. לסב אמר שיהיה לו, הצריך לו, יהיה איך שיהיה. הוא לא דן איך באמת יבוא השפע לעשיו. איך זה יהיה משמע, לא חשוב עכשיו, משמעני ארץ, אבל לא מעניין אותי הדרך. ואילו את יעקב, הבעיה היא, לא מה תעביר בצינור, אלא עצם העובדה שיש צינור. אבל יעקב מסר כוח השפע, וזה יקרה ברכה. לכן אמר, והוא ריח גן עדן, והפירוש שירגיש שיש לו דביקות בשורש העליון. מה פירוש נכנס איתו ריח גן עדן? זה בדיוק שהריח של אורות הוא הכי הכי נחמד. אז זה ריח גן עדן. נכנס יהודי שכל המציאות שלו שתולה בגן עדן. חזן דיבור בשפה מנדנת. זאת אומרת, הוא כל כולו חי בגן עדן. הפירוש שירגיש שיש לו דביקות בשורש העליון. מצד זה הדביקות, יש עם הצדיקים ריח גן עדן. מה טיבו של הביטוי של צדיק יש לו ריח גן עדן? מכיוון שהוא דבק בעולם העליון. לכן שייך לברכה גנה, לכן הבא גביר לאחיך. מה יוצא מי אלו גביר לאחיך? גביר, אתה תהיה גביר כזה שאתה יכול לחלק. יש לך אוצרות בלתי נדלים, שלכולם נמשך השפע על ידו, כיוון שהוא דבוק בכוח השורש, הבא, לשון ציווי. נו, ומה אם יעקב יש לו את הברכות, אז הוא מסתובב, אם ייתן לך, הוא שומר את זה לעצמו? לא ככה. הוא יש לו את זה, וייתן לך, והבא גביר לאחיך זה הוראה. זה לא רק איחולים. אם אכן הגעת לנקודת שפע כזאת, כי אתה מחובר אל המבוע. מי שמחובר אל הקצוב, אז בדרך הטבע, הוא באיזה מקום ייגמר לו, אז איך הוא יכול לפרנס את כולם? אבל מי שמחובר אל המבוע, אז הרי זה שפע בלתי נדלה, אז לעולם הוא יכול לתת. אז הווה גביר לאחיך מוכרח להיות ההמשך של ייתן לך. כיוון שהוא וייתן לך, ואתה קשור למבוע, והמבוע הרי הוא עוצר שאף פעם לא ייגמר, אז במילא אתה יכול גם להריק לאחרים לשון ציווי, שיקבל עליו להמשיך שפע לכל האומות אם יהיו משובדים תחת ידו. והיה באמת כל העולם מצפע. בדרך כלל מה שכתוב בסוגריים ברובעות, מה שהוא הוסיף לאחר שהוא אמר. היה באמת כל העולם מתוקן לולי רישת המלאק שמרד בני ישראל, כמו שכתב במקום אחר. זאת אומרת, וייתן לך יכול היה להיות נוסחת התיקון של העולם. אם בחברה האנושית תהיה קבוצה שיודעת להתחבר אל המקור והיא מהווה דגל איך צריך להיות היחד בין הברואים לבין הבורא, אז כל העולם כולו יכול להיות ניזון מזה. על הדרך של חני נביא, שהוא ניזון מהם, וכל העולם כולו ניזון ממנו. רבינו פעם אחת בשם הבעל שם טוב, בשביל חני נביא, בשביל שחנינה סולל, לא בשביל באומש השייכות, אלא בשביל, הוא סולל דרך, הוא יוצר קונטקט, הוא יוצר איזה צינור, הוא יוצר שביל המחבר בין העולם לבין המקור, ואז בשביל הזה שחני נביא, שולל אותו כל העולם כולו ניזון. בפסוק ויתן לך יחזור ויחזור ויתן. פירוש, שכן דרך הצדיק, שאינו חפץ למלות ביתו כזה וזהב. כאן הוא עונה כמובן לשאלה, מה טיבו של הסיפור הזה של ברכות, שהם כולם בעולם הגשמי. רק זאת הברכה שהשם יתברך ייתן לו בכל עת הצריך לו. לכן מראה דנאמנות המתפללית בכל יום על מזון, אתם עוד כזו בדור הקדוש. בברכת עשיו כתיב נשמני ארץ ימושביך, יעקב כתיב ייתן שיש לו התחדשות השפעה בכל יום, כמו שכתוב מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. זה ההתחדשות נותן לבטוח בשם, וכן כתיב עיני כל אליך נותן להם את אוכלם בעיתו. זה כבר דיברנו בהזדמנויות קודמות. עצם הבקשה, היו שואלים אותנו ומשאלים שמופיעים הרבה דברי חדש, פלויני פילנטרופ מבקש לאפשר ליוצרים, לסופרים,
מצרים, שייצרו בלי דאגת פרנסה. אז יש כמובן שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, שאומר, אדוני, כמה אתה מלגה שלך, כמה אתה צריך, פרס ראש הממשלה, כמה אתה צריך, נכפיל את זה וכמה זה. 10 שנים, נכניסים לבנק, נכניסים את החשבון, ואומר, קדימה. כדי שכל חודש הורד כן, ויש אפשרות. אז היו שואלים אותנו, היו אומרים, זה שמכניס לבנק החשבוני, מאפשר לי לחיות, זה הוא עשה איתי חשב, הוא לא נותן לי את הרגשה שאני אשמח לו, שאני צריך לו, הוא עושה את זה בצורה יפה ואליגנית. ולעומת זאת, הגעת סבוח הזה שכל חודש רוצה שאני אומר, אני אמציא ואני עוד מחפש שטרות ואני נותן לו. בני אדם זה אולי ככה.
הקדוש ברוך הוא. הפסוקים שהוא אמר, עיני חוליך יסברו.
הרי אותו יהודי שיקבל את המלגה הקבועה הזאת, יקבל את הקצבה הזאת, שלא מהמקבל, הוא ניתק מגע עם הנותן, נגמר. אמר לו תודה, שר לו שיר, כתב לו, אמר לו נאום, וזה גמר. תבוא שנה, תבוא שנתיים, כשהוא הולך למכולת, הוא לא יזכור ממי הוא מתפרנס. יכול אליך יסבר ואתה נותן להם ביתו כל עת ועת. התפילה, הבקשה היא מפני שהקדוש ברוך הוא מבקש לקיים איתנו שיח קבוע. אז מה אתה אומר? תן לי ביותר, ביותר אני לא צריך אותך. זה בדיוק עבור מה שהוא רוצה. עשיו אמרו לו יהי, גמרנו את הסיפור. ויעקב ויתן, אבל הייתן הזה כל פעם מחדש, הוא מחדש אצל שנינו את הזיקה ההדדית. אנחנו לא מבינים מה פירוש חידוש אצל הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יודעים. הרי אם זה לא אמר, זה גם מצבו של ראש חודש. הוא תחדש פני אדמה. למה ברוך הנה שהוא שיר של ראש חודש? בפשטות, כתוב עשה ירח למועדים, אבל בסופו של השיר הוא תחדש פני אדמה. יש חידוש, תיתן להם מלכותו, תפתח ידך יתבעונתו. מה יש שם? כמה פעמים תיארתי איזה יהודי זקן שעוד היה אצל השם ישמואל, סיפר, האדמור היה עובר לפני התיבה בראש חודש, הוא היה אומר באופן אחר של השיר שלו. הוא אמר, כשהוא אמר לבני התיבה, הכפירים שואגים לטרף. אז אומר, בית המדרש הזדעזע מהשאגה. הכפירים שואגים לטרף, ולבקש מאל אוכלם, אז מה כתוב פה? מה שומע סתם יהודי שהאגה של אריה הוא בורח? מי יודע, אריה יאכל אותו לארוחת ערב. מה שמע משורר? הכפירים שואגים לטרף, ולבקש. הוא שמע בשאגה הזאת תלות, הוא שמע בשאגה הזאת קנייה. שיר של ראש חודש ברוכי נפשי הוא מפני שמדברים על התחדשות, אבל ההתחדשות הזאת נובעת מכיוון שכל הבריאה כולה נתפסת כתלויה בבורא. אז נכון הוא שבדרג של בעלי החיים אז זה לא במודע. המשורר שמע בשאגה את הפנייה של האריה לבורא. אבל ניתן להם, תפתח ידך יזבון תאו, תחדש פני. ממה נובע החידוש? החידוש נובע מביתן ויחזור ויתן. אם תמצו לא אמר, ייתן ויחזור ויתן, זה ברכת ראש חודש. התחלה מחודשת. יש מישהו שכל יום יהיה ראש חודש. זה מה שאומר, המחדש בטובה בכל יום תמיד. כי כל יום אז התלות הזאת, הזיקה הזאת, ההדדיות הזאת, אתה מזין אותה על ידי ההכרה. כשפילנטרופ כזה מבקש כל יום לתת, אם הוא מעודן, הוא יודע שלך יותר נעים שאתה תקבל את הצ'ק חד שנתי ויותר לא תראה אותו. הוא רוצה לראות את פניך. הוא רוצה לשוחח איתך, הוא רוצה לקיים איתך מגע. למה הוא נותן לך? כי הוא נניח בעולם העסקי, ניקח לדוגמה מעשי, והוא רוצה לחשב, ריטואל שיש לו עסק עם אנשי רוח וכו' וכו'. הרי על ידי זה שהוא ייתן לך חד שנתי, הוא בסך הכל פעם אחת קיים איתך מגב יותר, הוא לא רואה אותך. אתה נכנס אליו, מדבר איתו, אתה אומר לו איזה ווד, הוא רואה את עצמו גם כן בחברה הסלונית הזאת העוסקת בענייני רוח. אז נמצא כשהוא מבקש את זה, אז הוא מבקש תלות כדי שתהיה פה באמת איזה הדדיות. אז כלפי שמי אנחנו לא שייכים לומר את זה, אבל השמיעיני את קולך. אותו חז"ל בשמות רבה כשישראל היו על הים, השמיעיני את קולך, הקדוש ברוך הוא תמרן את המצב הזה שמצרים אחוריהם, הים לפניהם וכו' וכו', והם צועקים. הוא אומר, אוקיי, כן, זה בדיוק מה שאני רוצה. מה, שכחתם אותי? אני רוצה לשמוע. אני רוצה שתקום, ייתן ויחזור וייתן, כדי שתבוא התחדשות כל פעם מחדש. הפסוק ביתן לך פירש רשי במדרש עם תזכה, והנה וייתן מתנה. אכן מתנה שהיא גם כן על פיזית, כמו שאמר כמה פעמים בשם מורים כניזל, מה שאמר, יגעתי ומצאתי, אגם כי מציעה שהיא באה בעסק הדעת, ואיך שייך יגעתי ומצאתי. רק שבאמת אין ערך שיוכל אדם בכוח יגיעתו לדיר דבר השם. שאלה טובה מאוד. מציאה מעצם הגדרתה, ובעבד שרבו שכרו למצוא מציאה, מציאה הגדרתה היא בסך הדעת. אז מה שייך להתייגע? ועוד אומרים לך תאמין. אז הוא אומר, היגעתי, המצאתי, באמת אין ערך שיוכל לאדם בכוח יגיעתו להשיג דבר השם. מה שייך לדבר אדם, אם אתה מתייגע כל חייו ישיג, רק שבשכר היגיעה נותנים לו במתנה ובדרך מציאה. אין יחס בין יגיעה לבין מציאה רוחנית. כי היגיעה היא לעולם בעולם החומר, והמציאה היא בעולם הרוח. זאת אומרת, אם אתה תתייגע 1,000 פעמים, הבדיחה הרשליאנית היא המפורסמת. הרשלם מחפש מטבע בחושר, בלילה, תחת עמוד חשמל. שואלים את הרשלם, איפה עבד לך מטבע? הוא אומר בסמטה השנייה. מה אתה עושה פה? הוא אומר שם חושר, מה אני אעשה שם? אתה מחפש מטבע במקום שהיא לא קיימת. לכן יגעתי, אתה תתייגע עד מקום שידך מגעת, ואז מציעה, אתה תקבל את הדבר הזה דרך מציעה. ולכן, כיוון שאתה לא יכול לראות את קשר הסיבה והמסובב בין הגיעה למציעה, כתוב תאמין. אז נמצא שהמציעה היא באמת ניתנת לך במתנה. זה שכתוב במדרש, ייתן ויחזור ויתן, שמתנה זו עצמה אין לה הפסק, שנותנת הכנה להבא לאדם ללך ממדרגה למדרגה. אפשר כמובן לראות, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, איך כל פעם, כל שנה שהוא טיפל, העיקרון נשאר אחד, אבל תמיד הוא סלסל, ותמיד מצא עוד איזה הרגשה נקודה. הוא אמר מתנה. וייתן ויחזור וייתן, זה לא שההדדיות הזאת נשארת תמיד במישור אחד. כל פעם שההדדיות הזאת מתחדשת, אז היא עולה במדרגה נוספת. כי הרי המתנה של אתמול נותנת לך כוח לעלות למדרגה, אתה כבר יודעים, 3-4 מתנות, נו, אז המתנה הערבית יהיה עוד יותר עמוקה. נותנת הכנה לאדם ללך ממדרגה למדרגה. אם אתה במשך זמן מסוים, אם אתה במשך תקופה, עמדת בתלות הזאת ההדדית, אז זה עצמו ייתן לך שאתה תלך למדרגה עוד יותר גבוה, שגם בדברים שאתה חושב שהם טבעיים, ניקח לדוגמה, לא היא נתנחה בפיים, אז הוא יודע שהקדוש ברוך הוא פה שלח לו פיים, אבל שהוא אוכל ארוחת בוקר, ובשמת הייתי בפנוק במדרגה גדולה, אז הוא גם ארוחת בוקר מרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן. לא היא נושב, הוא אפילו לא מרגיש שהוא נושב, זה אולי כל הנשמה, על כל נשימה הוא נשימה תהלל יא. מה? זאת אומרת, זה תלות, זה שיא התלות. הכנסת, כן, מי שסובל מקצרת, או מי שיש לו ברונכית כבד, אז הוא מרגיש, אבל אדם נורמלי, על כל נשימה הוא נשימה, זה תלות טוטלית. אבל מכיוון שאתה הגעת להכרה כזאת, אז עוזרים לך שאין החינם, אתה תרגיש כל הזמן שאתה בהדדיות של נותן וחוזר ונותן. כאן הוא עשה דבר אופייני, ש... מה זה היה אומר בשבת? והשבת מברך לימי המעשה.
יש גם איזו הדדיות בין שבת לימות החול. השבת היא מתנה. מתנה טובה, קיבלת מתנה.
נו, מה קורה אם השבת אתה עובר לימי המעשה? מכוח השבת אתה עובר למעשה בשביל מה? בשביל לקבל אחר כך את השבת הבאה. כשאנחנו אומרים שלוח החיים של יהודי הוא בין שבת לשבת, הנה זה. ימי המעשה הם רק הכי תמצא בשביל לקבל את השבת הבאה במדרגה עוד יותר גדולה מהשבת הקודמת. לעולם מי שקיבל את השבת כמתנה, המתנה שתבוא בשבת הבאה תהיה יותר עמוקה. שהוא הסיפור שנה שאחרי זה, ואולי זה סמך גם של ישראל לומר במוצאי שבת קודש פרשת ויתן לך, איזה הברכה יפה. אז אנחנו תמיד מפרשים, למה אומרים ויתן לך במוצאי שבת? לשונות של ברכה. אומר, ויתן לך, כיוון שהשבת מתנת הטובה בבית כנזי, קיבלת את המתנה, עשית את השימוש, שמרת שבת אל את הנחת רוח, ויתן לך, מיד נותנים לך דבר, מה נותנים לך? נותנים לך ימי מעשה כדי שתתכנן בעזרתם לקבל את המתנה עוד יותר עמוקה. הפסוק ויתן לך ירזור ויתן, העניין הוא, כי אלה הברכות הם שיהיו בני ישראל כלים לקבל את השפע הבא מן השמיים, ושעל ידי זה יהיה נפתח מקור השפע, כי הכל תלוי במקבלים, אם הם כראו יקטיב וירק אותי לכם ברכה, כי אדם אמריק נפלי אל כלי, כי השם יתברך עשה מדריות זו על גב זו, וכולם משווים ומקבלים זה מזה, וכתבע הבאר ומעיין, כל מה שדולים ממנו יותר נובע תמיד. זה יותר מהמשל שאמרנו על אוצר, אוצר לעולם הוא פעם ייגמר, אלא הוא כל כך מובן. אומר, יש פה אדם, פטנט כזה של באר עד רבה, שעצם השאיבה, עצם הנתינה, היא חושפת כוחות חדשים שלא היו שם קודם. כל מה שדולים ממנו נובע יותר. זאת אומרת, אם אתה ויתן, הבב הזאת היא מחברת דרך קבע, והיא יוצרת איזשהו סבב כזה שלא ייגמר. לכן מצינו גם בתחתונים, כל בזמנותיו של אדם סביבותו מראש שנה, חוץ מהוצאות שבת ויום טובים ואוצאת בניו לתלמוד תורה, הרי הוצאות שמוסיפים ההכנסה, וכמו גם בכלל, שיש שפע היורד בקצבה ומידה. אבל לבני ישראל הוא כמעיין הנובע, זה כתיב שתי מים מבוריך, בור ומים שנתעצפו במידה. הבור מעצם הגדרתו, מה שנאגר בתוכו זה מה שיש. וזהו בימי המעשה. ההמשך של הפסוק, ונוזלים מן בעריך. הבער הוא השפע שאינו במידה, הוא בחינת שבת. אז זאת אומרת, שתי מים מבוריך ונוזלים מן בעריך, הנה עליית מדרגה. יש מדרגה של בור, יש מדרגה של באר. זה כמובן הוא רמז, אבל זה לא ניכנס לזה. הוא רמז לסוגיה של הפעירות בפרשה שלנו. הפעירות של אברהם והפעירות של יצחק, פעירות הן גם כן. זה ניסיון להגיע לקרקעית, ניסיון להגיע למקור, ועם המקור הזה להשקות. וזהו וייתן ויחזור וייתן. תראו שהקבלה תגרום התרבות השפע יותר ויותר, כמו היה לנו ביותר, בעקבותיו, כתב הנכד, ייתן לך אלוקים, עיקר הברכה שידע אדם שהאלוקים נותן לו, וכן ייתה בסבר שפת אמת, הלא גם את אלי סב כתיב משמני הארץ ומטל, אבל שם לא כתיב שהשם יתברך ייתן לו, הוא צרף את הדבר שמתבקש, עניין דהיתה בשם הרבי בפשיסך, הייתה מסורת שלהם, על באפר תאכל, והשאלה היא פורסמת, אם הוא היה תואם טעם גלידה, ובמקום גלידה נותנים לו אפר, אז זה כללה לנחש. כשחזל אמרו שהנחש טעם, טעם אפר בכל דבר, הרי הוא לא ידע דבר אחר, אז איזה מין כללה יש. ולפי דברי חזל, זה שיא הכללה שיכולה להיות. אז כשאמרו, עם הפסוק הזה, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאלוכלם. כל בעלי החיים האחרים, זה צריך חציר, וזה צריך לטעות, וזה צריך, כל אחד... אז באיזה מקום שהוא יש איזה תלות, תלות דקה מאוד אבל תלות. לנחש אמרו, הלך מפה, לא רוצה קשר איתך, אלא מה אתה צריך להתפרנס? אפר, במקום שיש, אתה, אין לה,
לנחש אין תניה, אין אפר, ואפר תאכל שיהיה תמיד מזומן ולא יצטרך לבקש מה שמתברך. קח לך צ'ק עד סוף ימיך ותוציא כמה שאתה רוצה, רק אל תדבר איתי.
נו, אז מה? זה ברכה זה?
זה הנתק הגדול ביותר. וזאת, הבקשה הזאת, ברכה מיוחדת לבני ישראל, שידעו שאלוקים נותן לו. על ידי זה לא ינתק מעול מלכות שמיים. וכן ביקש יעקב, אם יהיה אלוקים ממדי ונתן לי לחם לאכול, גם אז יהיה אלוקים ממדי. שאחד יש לו אלוקים, שעד חדש. אלוקים נותן לי לחם. נו, אז מה? אז גמרנו, יותר אני לא צריך אותו.
אני מבקש שהעובדה שאין לי בעיות כלכליות ואני יכול להיות מוכן,
גם למרות זאת יהיה אלוקים ממדי. ולא, אני לא אזכר בו רק בזמן שאני צריך אותו. והברכה הזאת שברכו וייתן לך על כל הזמן עד שיהיה הגאולה השלמה. וכן נרמז במדרש בית מקדש בנוי וחרב ובנוי לעתיד לבוא. ובזה האדם אינו מתגשם. כשאתה יודע שכל הברכות הללו הם במתן קבוע, אז תמיד אתה שואף ומחפש את הנותן.
שפת אמת רובה רמז, במוצאי שבת יתנו לומר וייתן לך בניין רוחניות משבת. כך הוא הביא את דבר הבא. אולי תבועותי, אולי הרמז גם כן על עיני גשמות של ימי חול. תקנו פרשת וייתן לך שלא יתגשמו בימי החול.
לא רק כמו שהסבא אמר, שבייתן לך יוצאים במוצאי שבת כדי להתכונן לשבת הבאה. גם שהשבוע הזה יהיה מבחינת של שבת, שגם בשבוע הזה יהיה לך מבחינה שאתה מבקש לקבל את, את, את היסוד הגדול הזה שלך. והרמז
הזה מאדם בעצם הגדרתם מקבל. אדם שמקבל, אז בכורה אין לו עצמיות שלי. יש בקטעים האלה מקבל אמיתי שיודע ומכיר את הנותן, הוא עצמו יש לו בחינה של נותן, שהוא מעניק לעולם שפע רוחני. יש בקטע היסודות של התחשבות, יש בקטע היסודות של נתינה, יש בקטע היסודות של תלות. עובדי, במסורת הדורות, עשו את ערב ראש חודש, ביום ערב הוא קטן, במקום שהוא שיקום. אז נעזור עכשיו את בעיית הכפרה שלנו. אבל יש פה איזה יסוד של התחדשות, יש פה איזה יסוד של תלות, יש פה איזה יסוד של מתן שחוזר ונותן. מישהו יכול להגיד כבר, הגעתי כבר להוויה, הגעתי כבר לנתינה. אין החינם, הגעת לנתינה, בדרגה אחת, נראה אותך נותן לכם. איזה גביר לאחיך, זה לא רק צילום מצב, זה ציווי. יש לך מדרגה רוחנית כל שיעור. שיעור ב' נראה אותך לומד שיעור א', שיעור א' נראה אותך לומד אחד יותר יותר, דברים יותר עוד לאללה. שער השמיים הם שיתנו הלאה. זה להתלבט בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. להיכנס לתוך אותו מעגל של מי שמכיר קצת את פוטרס של נותן ומקבל שיש בהם הרב דרך במקומות נוספים, רואה את המקומות. העולם כולו הוא מערכת של נותן ומקבל. והיופי הגדול הוא שאתה נכנס לתוך המעגל הזה, ואתה כל הזמן נמצא בחיבור, וייתן לך. מה הפלא שרש"י ביקר והעדיף את הרש הזה על פני דברים אחרים. הוא אמר וייתן לך, הוא פתח בו. למרות שבאמת זה רחוק מהפשט, לכן הוא עושה גם את הפשט. אבל בחלון הראווה של וייתן לך, אמר רש"י, ייתן ויחזור וייתן. מדוע? מפני שכאן רש"י חדר לעומק הרעיון, שהברכה הגדולה ביותר, יצחק כבר מבקש לברך, מהי ברכה מיוחדת? הברכה היא שלעולם אנחנו נהיה מקושרים, שאף פעם לא יהיה נתק, שלא יהיה הווה, שלא יהיה, אלא תמיד. אז, לכן זה באמת הסי של הברכה. וברגע שאנחנו קיימים תלות, אז מה נפקי מיני? מה? הנפקי מיני שאתה יודע שאתה צריך להשכים ולקום לפתחו של מי ש... תיתן להם ואיתו כל יום יש לך של מה. הדברים האלה מתקשרים למה שדיברנו, כמה וכמה תקודות של תפילה ושל בקשה שהתגלגלת.
לא רק
מרגישים שיש את המצוקה, אלא גם על עצם העובדה הזאת, כל פתילה, כל בקשה, כל ההוויה של האדם, שיא הברכה שיכול היה יצחק לברך, הוא שהצאצאים של יעקב, כמו שאומר זה, זה כלל יצאים, שכולם יהיו במעגל אחד, לעולם נותנים, מקבלים וחוזרים ונותנים.